ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש. באתי לדבר על הנהגותיו של הרב אבא, עליו השלום, הרב אליהו. לדבר על הנהגותיו של הרב אליהו, אבא עליו השלום, וכל מה שקשור לפסח, לפני פסח, אפילו אחרי פסח, וכל הדברים שאומר לכם, יש להם כותרת. הכותרת מתחילה מאיזשהו סיפור שיספר, שפעם הגיע לה איזה בחור, בחור בעל תשובה, יהודי מתוק ש... גר בצפת, וניגש ושאל שאלה. אמר לי, רב, אני חייב להבין, תספר לי איך עושים ליל סדר. אני מסתכל עליו ככה, פותח זוג עיניים, אני אומר לו, אחי, אתה כבר עשית כמה פנים ליל סדר. הוא אומר, כן, אני מכיר את כל ההלכות, את כל הפוסקים, את כל המשנה הברורה, את כל אני מכיר. למדתי, אבל משהו חד אין לי. אין לי מסורת אבות. איך זה נעשה? אמרתי לו, בחיוך אחד גדול. הוא ככה מסתכל עליי כולו בתדהמה, כאילו מה, לא קוראים את ההגדה כמו שמתפעלים 18? אמרתי לו, לא. מספרים אותה בחיוך, הילדים, מסבירים אותה, נותנים לכל אחד לקרוא. מטבלים את זה במשלים, בהסברים, בנחת, ממש כמו שמספרים סיפור לילדים. ככה רב אליהו היה עושה את ליל הסדר. אמרנו, איפה כל הסיפורים שכתובים בספרים על קדושה עילאית ועל השראת שכינה ועל זיירד האדם קדמה וכל הדברים המופלאים? אמרתי לו, זה נמצא בתוך הסיפור לילדים. כל החידושים הגדולים היו מובלעים בתוך הסיפורים של הילדים. כשהרב היה מדבר עם הילדים, וזו הייתה השיחה שלו עם הילדים, אנחנו היינו מקשיבים קשב רב, היינו מוצאים בתוך דבריו כל כך הרבה חידושים נפלאים שלא שמעתם האוזן. אבל זה הכל היה בחינת והגעת לבינך. אמר לי אותו בחור, הרב, הצלת לי את החיים. הצלת לי את החיים. כי אני לא... את הדבר הזה, את הסוד הזה, את המסורת הזאת, לא הייתה לי. לא הייתה לי מסורת. גדלתי בבית שלא עשו בו ליל הסדר. כשלמדתי, את כל הפרטים ידעתי. את הכלל הגדול, לא ידעתי. אני מספר את הסיפור הזה כיוון שלפעמים... לחלק מאיתנו, הדברים הם כל כך פשוטים שאת... כאילו, הרב, מה אמרת? אנחנו יודעים שזה ככה. ולחלק מאיתנו, זה החידוש הכי מפתיע של החיים. ואנחנו לפעמים לא יודעים שזה כך. אני אספר לכם סיפור שמעשה שהיה. אבל באמת, הדבר שאני אספר לכם עכשיו, הוא כותרת לכל. הוא כותרת לכל ההנהגות של הרב, סביב ליל הסדר. שכולם היו כל כך, כל כך נעימות, כל כך חביבות. אני יכול לספר חלק מהסיפורים, חלק אני לא אספיק לספר. הילדים שלנו, הנכדים מספרים, כל אחד מספר, כולם מספרים את אותו סיפור. זה הכל היה חביב. אני אתן לכם דוגמה שגם אנשים שומעים ולא תמיד מבינים ולא תמיד נראה להם. בדיקת חמץ. הרב היה נוהג לעשות את בדיקת החמץ זמן ארוך. זה לוקח לו שעתיים אולי יותר. אני יודע שכשאני מספר את הדברים האלה, הרבה אומרים לי, שעתיים בדיקת חמץ? 5 דקות, 10 דקות. לא. הרב היה בודק, כמו שכתוב בהלכה. כל פינה ופינה בבית. ממש כמו שכולם מכירים את הסיפורים על הרב, אבל זה הלכה, כאילו, למלא את ההלכה כמו שכתובה, כמו שהיא כתובה. בכל פינה, בכל מקום, בכל... וזה יכול להיראות לפעמים מאוד מקשה וטרחני ומעייף, וזה היה בדיוק הפוך. אנחנו, הילדים, זוכרים את עצמנו, שותפים איתו בכל בדיקת חמץ. זאת אומרת, מהרגע שהוא פותח את הספר, את הלשון חכמים, שקורא את הלשם ייחוד, שהוא לשם ייחוד כזה ארוך, ולא מדבר לילדים, אז הוא היה קורא אותו לעצמו. אחר כך היינו באים איתו, ותשאלו את אמא מה זה, היינו הולכים לאמא, ואת זה תשימו בחמץ, ואת זה תשימו בחוץ, נאכל מחר בבוקר, ואת זה זרקו ישר לפח האשפה עכשיו. ככה היינו הולכים איתו, כל הבדיקת חמץ, וזה היה חוויה משפחתית משותפת. כל בדיקת חמץ זה היה ממש חוויה. הייתה חוויה של כולנו. כולנו הרגשנו את החוויה של בדיקת חמץ, למרות שכשאני מספר את זה לאנשים היום, אמרו לי, רגע, זה בשביל מה? בואו נחפש את הקולה, בואו נחפש את המקומות שהאישה כבר בדקה, אז כבר לא צריך לבדוק. הרב נהג ב... הלכות הללו, ממש מילא את ההלכה ממש כתקנה, כתקנה, והיה, והכל היה שוב, עטוף בהארת פנים גדולה. אני אספר לכם עוד סיפור שקשור לזה. באופן קבוע, הרב היה נוהג לאפות מצות בערב פסח אחר חצות. הייתי בימי חיי בהרבה מקומות שבהם עוקפים מצות. הדבר המאפיין, כל מקום שבו עוקפים מצות, זה הלחץ הגדול. שלא ייפול, מים, קמח, 18 דקות, סטופר, לחץ, טוטוטוטוטו, צעקות, כן? בחלק מהמקומות מקפידים שילדים לא יקעו בה, במצות, כדי שיהיה מצה שמורה, וזה לא יהיה... שיהיה לשמה ממש. ואנחנו זוכרים כילדים, כל הילדים, לא יודע אם יש ילד במשפחה שלא היה נוכח באפיית המצות שהיינו עושים יחד עם הרב, ביום ערב פסח, אחר חצות. הכל היה שם, חוץ מלחץ. הכל היה, כל ההלכות נשמרו, הכל היה... מדוקדק, והיינו, אני זוכר, מה שאני זוכר, מה שכולנו זוכרים, אותה אפיית מצות, זו אותה שירת הלל שהיו שרים כשהיו אופיים את המצות. הרי כתוב שכשבני ישראל היו מכירים קורבן פסח, בערב פסח החצות, אז היו שרים את ההלל תוך כדי הקרבת קורבן פסח, ואפיית מצות בערב פסח החצות היא מקבילה ל... הקרבת קורבן פסח שהיו מקרבים בית המקדש. אז כתוב בספרים שכך ראוי לעשות, לשיר את ההלל. אבל השירה הייתה כל כך מתאימה לאווירה, האווירה הייתה כל כך שמחה. ובתוך השמחה הזאת הכל היה נעשה כתקנו. וזה היה כל כך שמח שכל הילדים והנכדים תמיד היו... עושים כל מאמץ להגיע לאפיית מצות עם סבא. כי זה, הכל היה עטוף בהגעת לבנך, בהארת פנים מיוחדת לילדים, כן? שהילדים ירגישו שותפים מלאים באפיית המצות, שותפים מלאים בכל דבר. ויש עוד איזה סיפור, שהוא בגדר סיפור משפחתי, אבל... והוא גם דרך ללמוד ממנו משהו. הרב היה מאוד מקפיד על כל דבר של כשר חמץ, ולא היה נכניס לבית שימורים. יש לזה סיבה, אגב. היום היא פחות בעייתית, אבל גם היום היא קיימת. מלח לימון שמשתמשים בו בתעשיית המזון, זה לא מלח ולא לימון, כן? למרות שקוראים לה מלח לימון. זה עשוי מ... בגדול, המילנים שעליהם מגדלים איזושהי עצה פטריה כזאת, שהיא מעכלת את המילן ומפרישה חומצה, והחומצה הזאת, בסופו של דבר, זה מלח לימון. המילנים יכולים להיות סלק סוכר, יכול להיות תירס, יכול להיות חיטה. כבר היו דברים מעולם שייצרו בארץ מלח לימון מחיטה. והרב, זכרונו לברכה, היה חושב שמלח לימון שעשוי מחיטה הוא חמץ. בוודאי יש בו חשש חמץ. לא נכנס לכל הפרטים ההלכתיים בנושא הזה, ולכן הרב היה מקפיד לא להשתמש בשימורים שיש בהם מלח לימון, וכמעט בכל שימורים יש מלח לימון. היום משתדלים שהמלח לימון שמשתמשים במדינה בארץ הוא לא עשוי מדגנים, אלא עשוי מחומרים אחרים. לכן הבעיה פחות קשה, אבל זו הייתה דרכו של הרב. אז מה, לא יאכלו לפון חמוץ וזיתים וכבושים ופסח? איפה עונג חג? איפה שמחת יום טוב? אז הרב אמר, אני אפשיל שרבולים ואני אעשה בעצמי, את החמוצים. וכך היינו רגילים כל שנה, בערך בתקופה הזאת, שבועיים, שלושה לפני פסח, הרב היה קורא לכולנו, היינו מתארגנים להכין חמוצים לפסח. המתכון, אחר כך אני אגיד לכם אותו, אבל בגדול זה היה לימון כבוש. לימון, פורסים אותו פרוסות עם מלח ופלפל חריף, היה כמה סוגים, היה כמה צמצמות. צמצמת אחת, חריף מאוד, צמצמת אחת, פחות חריף. כל אחד היה מגיע בפסח, היה הרב שואל אותו, מה אתה רוצה, לימון מהחריף או מהלייט? מהפחות חריף. וזו הייתה חוויה, שכפי שאתם כבר עמדתם על טבעם של דברים, כל הילדים היו שותפים בהכנת הלימון הכבוש הזה. ואגב, לומדים את כל ההלכות, שזה צריך סכינים של כשר או של חמץ, כי זה חריף וחריף בולע. והיינו תוך כדי שעושים את הלימון הכבוש הזה, ממש לומדים מה זה בטל בחמץ במשהו, והאם זה חוזר בניור או לא חוזר בניור, האם זה בטל לפני פסח או לא בטל לפני... הכל תוך כדי שאנחנו חותכים את הלפוני, את הלימון, וסוחטים אותו, ודווקא בכלים של כשר ולא בכלים של חמץ. והם שואלים אותה, אבל למה ככה, למה אחרת? והכל היה בחיוך אחד גדול. זה היה דרכו של הרב. אפשר לתת לכם עוד אלף דוגמאות, אבל זו הייתה דרכו. ללמד את כל ההלכות היותר מורכבות, שעלולות להיראות מכבידות לפעמים, אבל ממש לא. הכל היה אצלו בחיוך גדול. וממש בעזרה גדולה. והיה ממש מקפיד על הלכות פסח, לא בפסח. תמיד היה רגיל לומר, את פסח מתחילים ממוצאי פסח, מהמימולה מתחילים את פסח. ומה, לפי מה הדברים אמורים, הרב היה אומר תמיד לנו, תשימו לב, כשאתם לומדים, גמרא ברכות, גמרא סוכה, גמרא, לא יודע מה, כל ספר שאתם פותחים, ובבית של הרב, ברוך השם, יש, אני חושב, אלפי ספרים. אז תקפידו, ממוצאי פסח, לא לאכול לחם או חמץ או עוגות, לא כדי לימוד. מי עכשיו, מי מוצאי פסח, תשימו לב על הפסח הבא. וככה היינו תמיד, אני זוכר, לומדים, אם מישהו היה אוכל תוך כדי לימוד, הרב היה אומר, היי, אל תעבור דף בלי לנקות אותו. ככה אני זוכר, היינו לומדים, ואם היינו אוכלים משהו חמץ, היינו, לפני שעוברים דף, מנקים אותו, כי תעשו חשבון, לנקות בערב פסח אלפי ספרים, זה כמעט בלתי אפשרי. מה, תעבור דף דף, עם מברשת, תנקה אותו. אז כל הפנה כולה היינו בהכנה לפסח. בהכנה לפסח כדי שלא תהיה עבודה גדולה לקראת חג הפסח. גם אני יכול לספר לכם ש... אני לא יודע אם הגברים אוהבו לשמוע את זה, אבל... יש איזושהי סיסמה שגברים תמיד רגעים לומר אותם בערב פסח, אבק זה לא חמץ, ואנחנו לא קורבן פסח. איך? כן, נשים זה לא קורבן פסח וכו', וכל מיני סיסמאות כאלה שעניינם לומר, אל תתאמצו כל כך, תנוף פה, תירגעו. והרב היה בדיוק הפוך. היה תמיד... נותן יד ועוזר, ואני לפעמים מספר לאנשים, אנשים לא מאמינים לי, אבל מפעם הייתי באיזשהו שיעור, שאיזה מישהו עלה, אני מכיר אותו, ואמר, היום ניצלתי ממצרים, ניצלתי ממצרים. אמרו לו, איך יצאת ממצרים? ואשתי אמרה לי לשטוף כלים, ואמרתי לה, זה יצאת פרעו. פרעה הרי אמר, נתן עבודת גברים לנשים, נשים לגברים. אז אמרת לה, אני לא אשטוף כלים, כי זה קצת פרעה. אני הייתי אחריו ואמרתי לו, קצת פרעה, לא קצת פרעה, אני יכול לספר לך שאני ראיתי את הרב אליהו שוטף כלים. לא בסדר קבוע, זה לא שזה, אבל אם, קודם כל, אם הוא היה שאוכל ארוחת צהריים או משהו, היה גומר לאכול, היה שוטף את הצלחת שהוא אוכל מה. לא להשאיר, בטח לא על השולחן, וגם לא בקיר. משתדל בכל כוחו לסייע לרבנית שלא תצטרך. לרבנית יש את חיל, כולכם מכירות את ה... שהקדוש ברוך הוא ייתן תמיד כוחות ובריאות להמשיך הלאה. היא לא צריכה את העזרה של הרב. אבל הרב היה משתדל בכל כוחו לא להכביד. איפה שצריך נותן יד. עוזר. לא שהיה צריך לו, אבל היה בא ורואה, זה, היה, הרמית את הטיפה לא מרגישה טוב, שוטף את הכלים, שוטף את הכל, בעצמו. אני ראיתי, לא יספרו לי סיפורי, ראיתי במו עיניי. אני חושב שזו גדלות בתורה. זו גדלות אמיתית בתורה. של אדם שיודע באמת לתת יד ולתת כתף, ואני אומר את זה פה בשיעור נשים, אני בטוח שכולכם מסכימות איתי, נכון? אבל צריך לומר את זה גם בשיעור הגברים, ואני מניח שגם כמה גברים ששומעים אותנו עכשיו. אני חושב שזאת גדלות אמיתית של תורה, של היחס הנכון והסיוע. כל הדברים שאני אומר, אפשר לחרוז אותם יחד לכותרת אחת, של אותה הערת פנים, שבאמת זאת הערת פנים של בני אדם, אחד איש לרעהו. אבל באמת זה לא רק הערת פנים של איש לרעהו, אלא זה הערת פנים של הקדוש ברוך הוא אלינו. שהיא מתגלה דרך הערת הפנים שאנחנו מאירים פנים אחד לשני. אלה דוגמאות מליל הסדר של הרב. יש עוד הרבה דברים שאפשר לספר. שמצד אחד אתה יכול להיות בזה הקפדה גדולה בהלכה. מצד שני זה... זה יוצר את האווירה של פסח. הרב תמיד היה רגיל לומר, אנחנו לא מזלזלים בשום חומרה שיש. למרות שהרב עצמו היה נוהג כן לאכול אורז בפסח, כי זה היה מנהג בית אבותיו, אבל הוא היה רגיל לומר, אתה רגיל לאכול אורז? לבריאות. מישהו אחר לא רגיל לאכול אורז, אל תאכל בפניו אורז. כי הוא ירגיש ככה, פתאום הוא ירגיש לא נעים. כשהיו שואלים אותו לפעמים, הבנות או הנכדות שהיו נשואות לאשכנזים, שהם לא נהגים לאכול, או מרוקאים שלא נהגים לאכול אורז, אז הוא אמר להם, אתם יכולות לאכול אורז, אבל לא ליד הבעל. זה לא יפה. זה כאילו יוצר התנגשות. למרות שמעדין מותר לאכול על שולחן אחד, מי שנוהג לאכול אורז, מי שלא נוהג לאכול אורז, זה לא בשר וחלב, שלא, שצריך הפרדה וצריך מחיצה וכו'. זה לא, זה רק מנהג. תקנה. אבל תקנה תקנה, וצריך לשים לב גם ללב. איך מרגיש זה שיושב מולך? אם הוא מרגיש לא נעים, אל תייצר אצלו. אז אל תאכל אורז, תאכל משהו אחר. תאכל תפוחי אדמה, מה הבעיה? הלב של האדם שיושב מולך הוא לא פחות חשוב. גם עליו נאמר ושמחת בחגיך, גם הוא צריך להרגיש נעים בחג. התחשב. אז זה היה צד אחד. צד שני, הרב תמיד היה מספר שכשהרב גורן, זכרון לברכה, קבע שבצהל אפשר לאכול אורז, כי התקנה היא לא על חיילים וכו'. מסיבות חשובות. הרב לא אהב את זה. אני שואל אותו פעם, היה פעם דו-שיח ביניהם. אז הרב אמר לו, הטעם לדבר, בגלל שבבית רגיל נוהגים לברור אורז 3 פעמים. ובצלה מי יברור 3 פעמים? איפה יש דבר כזה? אז הוא אמר לו, גם מי שכן רגיל לאכול אורז בבית, בצבא לא יכול לאכול. אין שם את האישה שתברור אותה 3 פעמים. אני זוכר שפעם אחת, לפני שנים, אני הייתי, אני חושב, בן 6 או בן 7, אני זוכר את זה, מויפת, נכון? רוצים מויפת על רב אליהו. אז יש הרבה מויפתים, אבל מויפת אחד שקשור לפסח. אני זוכר שפעם אחת, יהודי חשוב, היה לו במחנה יהודה, חנות של כל מיני מוצרים יבשים, מוצרי המכולת, ויום אחד הרבנית הזמינה אצלו אורז, והוא אמר לה, האורז הזה נקי, אין בו כלום, רק אורז, ונברר 70 פעם. אין צורך, את לא צריכה לבדוק אותו. טוב, אני זוכר את הסיפור. הרבנית, אימא, הביאה את האורז לבית, ומספרת לאבא מה שהמוכר אמר. יהודי מוכר. הרב אמר, מסורת לבדוק אורז 3 פעמים, לא מבטלים אותה בגלל שהמוכר אמר משהו. אז היא אמרה לו למה. אז הוא אמר לה, יכול להיות שבתוך האורז יש חיטה. אז הוא אמר לה, היא שאלה אותו איפה. הרב הסתכל על השקיות, אמר פה. פתחו את השקית, שפכו אותה, הרב הוציא חיטה. אני ראיתי את זה בעיניים שלי, ילד. ראיתי את זה בחוש. זה היה מדהים לראות את זה. אבל זה, טוב, זה לא סוד של הרב היה את הכוח הזה המפורסם. אבל זה כוחה של מסורת. כשאמרו לבדוק אורז 3 פעמים, אז למי שנוהג לאכול, יש לזה בסיס במקום. זה לא סתם. תמיד הרב היה אומר שכשמקפדים על ההלכה כתקנה, נבראים מלאכים. נבראים מלאכים מההתאמצות. אדם מתאמץ, נברא מלאך. נברא מלאך, אז הוא מסייע. אני זוכר שפעם ראיתי אותו, שמגישים לו אורז באיזה מקום, והוא לא רצה לאכול. ושאלתי אותו למה, אז אין לי ככה. לחצתי, אמרתי, אבא, למה? שוב ככה, איזו תנועה כזאת. פעם שלישית לחצתי, מסתכל עליי, אני זוכר את המבט עד עכשיו. לקח את המזלג, היה שם אורז בצלחת, חצה אותו באיזשהו מקום באמצע, הזיז ימינה, הזיז שמאלה, אמרתי, תסתכל. היה שם תולעת כזה נחמדה, שחורה. אני הייתי, עכשיו בא לי קושייה אחרת. אמרתי לו, איך ידעת? איך ידעת? שוב, עושה לי ככה מין תנועה כזאת. אמרתי לו, הרב, אני לא תפתור אותי ככה. אני הבן שלך. תסביר לי. ואז הוא אמר לי, מי שמתאמץ, מלמטה, מסיעים לו מלמעלה. זה הכלל, מי שמתאמץ מלמטה, מי שלומד את ההלכות, כמו שאתם עכשיו לומדות את ההלכות, ואכפת לכם, ואתן משתדלות, ועוזבות את הבית, ואת הילדים, ואת הבעל, ואת הבייביסיטר, ואת הניקיונות, ואת המטבח, ואת הארון, ואת המקרר, ואתן מתאמצות. המאמץ הזה שאתם, שאתם באות פה עכשיו ויושבות פה, זה בורא מלאך. והמלאך הזה בסוף עזר לכם. וזה כל, 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 כל מאמץ, כל קושי בורא מלאך. וכל מלאך עוזר ומסייר. אז יש פה שילוב של רוחניות ומלאכים וסייעתא דשמיא עם מעשיות וארציות ועולם הזה לגמרי, וכל מי שמכיר את הדמות של הרב יודע שזה בדיוק היה הרב. כך הרב היה. עולם הזה, שולחן ערוך לגמרי, הכל, כל פרטי ההלכה עם עולם הבא וכל הרוחניות. אחת הדוגמאות המפורסמות שהתעסקתי בה לפני שנתיים תקל את השיעור, אני זוכר את זה, את השיעור הזה כמו עכשיו. אחד הדברים שהרב היה אומר, קדמה דנה. על מצע עשירה היה רגיל לומר הרב, חמץ ממש, למרות כל ההכשרים. אמרו לו, למה? אתה אומר, למה? תגיד, אתה לא רוצה, מחמיר. אמר לו, שום אופן אסור. ואני זוכר שכמה פעמים שאלתי אותו, למה? ואז, עד שלפני, אני זוכר, כל פעם, כל שנה הייתה, ותגלה תקלה אחרת. וכל שנה, אם מתקנים את התקלה, שנה אחרי זה תקלה אחרת. וכל תקלה זה תקלה כזאת שהייתה עשויה לעשות את המצות העשירות ממש בגדר חמץ. כמה תקלות מורכבות, אני לא רוצה להיכנס פה לפרטי הלכה, אבל בגדול, מצה העשירה שזה קמח רגיל, רגיל לגמרי, שמערבים אותו עם מיץ. מתוך ההנחה שכשמערבים מיץ וקמח רגיל זה לא מחמיץ. כתוב בשולחן ערוך שאם מערבים בו טיפה אחת של מים, אז מחמיץ הרבה יותר מהר. זאת אומרת, אם אין מים, אז זה לא מחמיץ. אבל אם יש מים, טיפה אחת, אפילו ב... כמות גדולה של תערובת, זה מחמיץ את כל העיסה הרבה יותר מהר, אפילו פחות מחי רגעים. והרב אמר, אולי בבית אתם יכולים להקפיד על דבר כזה, אבל לפעמים זה בלתי אפשרי. ובאמת, כל פעם היו מוצאים שנכנסה, נכנס מים מפה, נכנס מים מפה, נכנס מים מפה, ואני זוכר שפעם אחת היצרן של הביצים, שהיו מערבים אותם בתוך המצה העשירה, אמר לי, אנחנו, הרב שמכשיר, אמר לי, אנחנו מערבים בזה מים. אמרתי לו, ואתה לא מספר למפעל? הוא אומר, מה? תקשיב, אני רק אשר לפסח, לא בקשו ממני שלא יהיה בזה מים. מפעל, באופן טבעי, מערב מים, לרבות תרווחים שלו. אז בביצים שאנחנו משווקים למפעל הזה שמייצר את המצה העשירה, יש מים. אמרתי לו, אבל הפכת כל החמץ. אבל הוא... זה לא האחריות שלי, האחריות שלי רק שלא יהיה חמץ, זה לא חמץ. מים זה לא חמץ. אבל זה יוצא החמץ, זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלהם, שיבדקו. סיפור שאני עד לו אישית. בקיצור, אני זוכר שאחרי שנים, פתאום שמתי דעתי, אמרתי, איך דבר כזה יכול להיות? מה, הרב ידע מרוב את כל מה שיגלו במשך השנים? אלא זה בדיוק אותו נקודה שכשאדם מתאמץ מלמטה, יש לו סייעתא דשמיא מלמעלה, וידוע כמה סייעתא דשמיא הייתה לרב, שהיה מרגיש, מה כאשר מה חמץ. יש סיפור שהרבנית מספרת, שפעם אחת הרב ישן בלילה, בבית, ואמר לה, יש בבית חמץ. היא אומרת, יש בבית חמץ, אחר כך עושים את הבית, הולכים לבית מלון. ואני אמר ששם לא יהיה. אמר לה, איפה יש חמץ? את כל הבית ניקעתי מטו בשבט. איפה יש חמץ? אמר, לא יודע, יש חמץ, אני מרגיש חמץ. אז אני אמר לו, איפה? אמר, אני חושב שאלת חרום, אני אגיד לך. ואז הוא אמר לה, זה נמצא בארון תרופות. ואז היא סיפרה שאחר התרופות מצאה שיום ממה, מיום אחרי בדיקת חמץ, הביאו לה, מישהו הביא לה איזשהו שמן נבט חיטה. לרפא איזה משהו, אבל הוא הביא את זה אחרי בדיקת חמץ, ומיד הוציאו וזרקו את זה מן הבית. אז זה כלים אנושיים, זה כלים רגילים, זה כלים רוחניים. מה זה אני מרגיש שיש לבית חמץ? מה זה שאלת חלום? זה הרגשות רוחניות. הרב היה מרגיש מאוד, כל מקום שיש בו איזשהו טיפה טומאה הוא היה מרגיש. סיפר לי פעם חיים, המזכיר של הרב, חיים סוויסה, שפעם הוא היה עם הרב באיזה בית בלון בארצות הברית. אז נתנו לי שם איזה סוויטה לישון שם הלילה. הרב יחס את החדר, עמד הפתח, אמר, אני לא יכול להיכנס. הוא לא אמר לי, יש פה צלב. הלכו, הוא אמר לי, תסיבו בכל החדרים, לא יש שום צלב. אמרתי לו, הרב אין כלום. הוא אמר לו, יש לך, אני אומר, פה יש, יש פה צלב, אני מרגיש, פה צלב, יש פה צלב. כבר חיפשתי פעם, במים בסוף מצאתי, מתחת לספר טלפונים, ברית חדשה, עם צלבים. הוצאתי אותה, הרב עשה, אפשר להיכנס. אבל לא ככה פוסקים הלכות, ככה פוסקים הלכות. הלכות פוסקים על שולחן ארוך מהטור, מהשולחן ארוך, מהכף החיים, מבין איש חיים, מהמשנה ברורה, מהשוטים, מהפוסקים. אבל זה משולב כזה. אדם עושה את ההתנגדות הדלתתא שלו, הקדוש ברוך הוא עושה את הסייעתא דשמיא שלו. וזה היה דרכו של הרב, בכל מקום שהוא היה הולך. זה היה מה שנקרא, והשם עמו. ואנחנו פה נמצאים בבית המדרש של הרב, ורוצים להמשיך את דרכו. אז דרכו מורכבת מהרבה דברים, אבל נתתי לכם שתי נקודות, לא יודע מה הזמן, רב קדוש, עד מתי?
אנחנו עד הערב, עד הערב.
יש עוד הרבה סיפורים על הנהגות של הרב, מה שהיה נוהג בפסח, מה שהיה נוהג בחול המועד. חול המועד היה באמת חול המועד, מה שהיה מקפיד כל שנה לקנות לרבנית מתנה בחג, מה שכתוב בהלכה, ושימח את אשתו ושמחת בחגיך. אדם חייב לשמח את אשתו. היה תוהג גם כשהיה בבית החולים, בטיפול נמרץ, לא שכח, לשמח את אשתו. ואם שואלים איך אדם מגיע לכאלה מדרגות של השם עמו, זה תמיד מתחיל מהדברים הקטנים. הדברים הקטנים של יחס של איש לאשתו, יחס של אבא לילדים, יחס של אבא לאורחים. אני זוכר שנים ארוכות, בני משפחה שהיו, לא דתיים, שהיו באים כל שנה, כל שנה ליל הסדר אלינו לבית. היו באים, והרב היה מארח אותם, עד שהמשפחה ברוך השם גדלה וכבר לא היה מקום. אבל בשנים הראשונות שהמשפחה עוד הייתה מצומצמת, הם היו מגיעים כל ליל הסדר. והם היו אחר כך נוסעים חזרה לביתם, באוטו. והרב כל שנה היה מקפיד שתהיה להם אפשרות לישון אם הם רוצים. הוא אמר, אני מזמין אתכם, אתם רוצים, אתם יכולים לישון פה ולא לחלל חג. אבל הם היו לפעמים נשארים, לפעמים נוסעים. כך היה, זו הייתה הדרך. זה היה, זה הכל במאור פנים אחד גדול. וזהו אחי וראי. אתם נמצאים בית המדרש של הרב, אני אאחל לכם שהקדושה של הרב, שהברכה של הרב, שהשמחה של הרב, שהאור פנים של הרב, הכל ילווה אתכם תמיד. שהברכה תבוא לבית שלכם תמיד. שתיקחו מכאן מלוך אופניים של קדושה וטהרה וחיוך ולב חכב ולב טהור, ותיקחו אותה לבית שלכם. בחינת להביא ברכה אל ביתך, שכל אחת מכם תפרוך את הבית שלה למקום השראת שכינה. ומלא הקדוש ברוך הוא שלא תמחה לטובה כל אחת ממה שהיא צריכה בקדושה, בטהרה, בילדים, בפרנסה, בזוגיות, בכל מכל כל, וכן יהי רצון ולומר אמן.